אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
האינטרס הכלכלי, הפודקאסט הכלכלי של המכון הישראלי לדמוקרטיה, עם רועי כץ ואדריאן פילוט.
מה נעשה כאן? מדובר פה על אברכים המובחרים שבעם ישראל שיושבים ולומדים תורה מתוך צמצום גדול ומסתפקים במועט, ואנשים שלהם במודע הולכות והולכות לעבוד כדי לקיים את התורה הזאת.
שלום לכם, אנחנו האינטרס הכלכלי, פודקאסט כלכלה בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום אדריאן פילוט.
שלום רועי כץ.
התגעגעתי.
אמני.
שמע, יש כל מיני שרים בממשלה החדשה של נפתלי בנט, ויש שר אחד שבא לעבוד והוא לא מפסיק לקדם רפורמות ולהראות תוכניות, וגם אין לו ברירה כי הוא חייב להעביר תקציב, אחרת הממשלה הזאת לא תשרוד. זה שר האוצר אביגדור ליברמן.
הוא לא רואה ממטר, מדהים באמת, הוא הגיע בכוח מלא, מה שנקרא, על מלא. כן, והוא, האמת שהוא נכנס באמת במקומות הכי רגישים, הכי בעייתיים. הוא הצליח לעצבן כבר חצי מדינה, שזה אגב, זה הסימן הכי טוב, כשאתה מתחיל להפריע לקבוצות לחץ, לאנשים שהיו להם פריבילגיות וכל מיני זכויות יתר, שהם מתחילים לקפוץ, זה סימן שהוא מתחיל לגעת בנקודות הכואבות.
אבל יש נקודות כואבות שאי אפשר היה בעצם לגעת בהן, בגלל קונסטלציה פוליטית,
בוודאי.
נגיד מפלגות חרדיות ברור. שהיו לשון מוזניים במשך הרבה הרבה מאוד שנים, ושר האוצר אביגדור ליברמן, הוא במידה רבה גם ממשיך את האג'נדה של ישראל ביתנו, לפחות בשלוש השנים האחרונות, וגם מנצל את זה שאין מפלגות חרדיות בממשלה, ונוגע בסבסוד של מעונות, ובעצם בניסיון שלו, שצריך להגיד, הוא ניסיון כוחני להוציא צעירים חרדים לעבודה.
אני לא רוצה, או אולי אני אעשה את זה, בלית ברירה, לפגוע בליברמן, אבל בוא ניתן את הקרדיט לאנשים שמגיע להם. התוכנית הזאת היא לא תוכנית של ליברמן בכלל. התוכנית הזאת היא נכתבה לפחות באופן תיאורטי על ידי ה-OECD, ה-IMF, זאת אומרת, בכל דוח...
קרן המטבע,
כמובן, קרן המטבע הבינלאומית, ה-IMF וה-OECD, הארגון של המדינות המפותחות. בכל דוח שנגעת על כלכלת ישראל, רואי, תמיד ראית את העניין הזה שבעצם מתארים סוג של קונסטלציה שהיא איננה בת קיימה. זאת אומרת, מצד אחד, בטווח הקצר, אנחנו רואים מדדים מקרו-כלכליים מדהימים של צמיחה גבוהה ואבטלה נמוכה, בעודף בחשבון השוטף, באינפלציה מרוסנת, ואז מגיע פרק ב' של הדוח.
רק נגיד את זה למאזינים, תדמיינו תפורה הוליוודית, הכל נראה מאוד מאוד יפה והעיר אמיתית, אבל זה הכל תפורה של דיקט.
בדיוק. מפני
שאתה מסתכל אחורה, 10, 20, 30 שנה, אין שום גיבוי.
אין גיבוי, ואתה רואה את העננים השחורות שם, שמגיע ההוריקן הזה, באמת הסטורם הגדול, ובאמת שם יש את החלק השני שאומר שהעסק הזה הוא לא בר קיימה. המספרים מדברים בעד עצמם, אגב אין חולקים על המספרים גם כן, היום האוכלוסייה החרדית מהווה עשירית, 11 חוץ ליתר דיוק מסך האוכלוסייה, אבל אנחנו מדברים שבעוד 40 שנה, זה לא הרבה זמן, רואי 40 שנה, זה ממש לא הרבה זמן, הם יהיו שליש, ואי אפשר הרי להחזיק את כל השירותים הממשלתיים, בעיקר השירותים החברתיים, חינוך, בריאות, רווחה, ואפילו גם לא ביטחון, כאשר שליש מהאוכלוסייה לא, לא, לא עובדת ולא תורמת, ומצד שני, יש להם ריבוי ילדים, זאת אומרת שהם צרכנים מאוד 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 משמעותיים בכל קנה מידה מאותם שירותים.
ונגיד, הסוגיה מורכבת, אתה יודע, מהרגע שאביגדור ליברמן הכריז על התוכנית, ונגיד שהיא נדחתה בחודשיים, בעצם היא תיכנס חודשיים מאוחר יותר, כדי לתת למערכת ככה קצת להתארגן, מהרגע הזה שתי המקלות משני הצדדים התחילו לשיר. אלה אומרים, איבטה היום, המן הרשע, זה הכל ציטוטים אגב, ברור. של נבחרי ציבור, והם אומרים, הוא בא עלינו לחלוטנו. מהצד השני, אלה חרדים, אלה טפילים, אלה אנשים שלא עובדים. אנחנו ננסה לעשות פה משהו קצת אחר. נעזוב את הדמגוגיות ונעזוב את הקללות. זה באמת, זה גם לא מועיל לשום דבר. וגם היה לנו מזה באמת מספיק בשנתיים, בשנתיים האחרונות, וננסה להבין קצת עמדות אמיתיות של שני הצדדים, כי לשני הצדדים יש טיעונים.
כן, ובכל זאת חשוב לבוא ולומר שהדבר הזה הוא הכרחי במובן הזה, שאם אתה מסתכל על המציאות כפי שהיא היום, אגב אני כבר אקדים באומר שאם המפלגות החרדיות היו היום חלק מהממשלה כפי שהיו בחמש השנים האחרונות ואפילו יותר, אין לתוכניות האלו, לא היה להם שום...
אין ממשלה.
ברור, לא, זה לא היה, דבר כזה לא היה עולה על דמיון של אף אחד. אבל בכל זאת, רואי, יש כאן בעיה יסודית שאנחנו חייבים להבין אותה, והיא העובדה שבחור חרדי בגיל 21, אם הוא צריך לקבל החלטה רציונלית, האם לצאת לעבוד, או האם ללכת ללמוד בכולל, אם הוא מתנהג באופן רציונלי לחלוטין ושונא ללמוד תורה, הוא היה חייב ללכת ללמוד בכולל. זאת אומרת, מערכת התמריצים
הקיימת היום... כי זה פשוט היום, המעשה הכלכלי הנכון.
ממש, זה בדיוק, זאת אומרת, כשאתה מסתכל רציונלית, אתה חייב לבוא ולהבין שמערכת התמריצים היא כזאת שהוא חייב ללכת ללמוד תורה, כי לצאת לעבודה לא כדאי לו. זאת אומרת, גם מבחינת התחלופה של פנאי הכנסה, זאת אומרת, גם במובן הזה, אבל בעיקר כי הוא יפסיד כסף. זאת אומרת, זה לא כדאי לו כלכלית ללכת לעבוד. ואת הדבר הזה אנחנו חייבים לשנות. זאת אומרת, זה עיקרון שהוא, וחייבים להפנים אותו.
כן.
כמובן שכל הכללות וכל הגידופים וכל זה מה כזה.
לא, אבל, מיותר, אבל...
כי באמת זה לטובת העניין מה שנקרא.
שמע, יש פה התנגדות אמיתית.
כן, זה ברור.
ונגיד שיש פה גם הרבה מאוד אינטרסים חברתיים, כן. וכלכליים, וגם אינטרסים של שליטה בציבור החרדי.
בוודאי, יש הכל, גם עניין פוליטי.
הכל אומרת... נמצא פה על השולחן. נכון. אנחנו הבטחנו ואנחנו מקיימים, רוצים להעמיק יותר, אומרים עכשיו שלום לדוקטור גלעד מלאך, ראש תוכנית חרדית. במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום דוקטור מלאך.
שלום לכם.
זה מהלך מאוד מאוד משמעותי של שר האוצר ליברמן.
אנחנו מדברים על המהלך של הסובסידיות, שבהחלט סובסידיות של מעונות היום, זה אחד הכלים המשמעותיים שיש לשר האוצר להשפיע בהקשר של יציאה לעבודה, בייחוד של גברים חרדים. אז בהחלט זה צעד משמעותי.
תסביר לנו את הדחייה הזו בחודשיים. מה היה שם?
אני חייב להודות שאני הייתי גם תמכתי בדחייה הזאת ואפילו פעלתי לכך משתי סיבות עיקריות. סיבה אחת כללית, ככה כשעושים איזשהו שינוי מדיניות, נכון לתת זמן מסוים של הערכות. אנחנו מדברים על תוכנית שיצאה באמצע יולי, הייתה אמורה לחול בראשון בספטמבר, זה קצת מיידי מדי, אנחנו הרי רוצים לגרום שגברים חרדים יצאו לעבוד, זה זמן שהוא קצר מדי להתראה, זה באופן כללי. ובאופן ספציפי, יש המהלך הגדול של הממשלה, הוא מהלך של בעצם לעודד צעירים חרדים לצאת לעבודה. גברים צעירים חרדים לצאת לעבוד. והמהלך המשלים למה שראינו עם הסובסידיות זה הנושא של הורדת גיל הפטור. בעצם לאפשר לצעירים חרדים מגיל 21 לצאת לעבוד. עכשיו, לפני שמעבירים את החוק של הורדת גיל הפטור, עד גיל 26, זה המצב היום, הם לא יכולים לצאת לעבוד. אז לכן קשה מצד אחד להגיד להם תצאו לעבוד, כשבפועל אסור להם. עד גיל 26 אסור להם לצאת לעבוד, לכן המהלך צריך להיות יותר משולב זה בזה, וזה לכן נכון לדחות את זה בחודשים ספורים וכך נעשה.
דוקטור מלאך, אני רוצה לשאול אותך דווקא שאלה מטריסה. אנחנו שמענו במסגרת כל ההתקפות המאוד פרועות, יש לומר, מחלק מהמגזר החרדי נגד התוכנית, טענה אחת מעניינת שהייתי כן רוצה לשמוע בכל זאת את התייחסותך אליה. והיא כמובן הטענה שברגע שאתה מבצע את המהלך הזה, בסופו של דבר, אתה לא רק ש... זאת אומרת, לא רק שהמהלך הזה לא יעודד תעסוקה בקרב גברים חרדים, שם הבעיה היותר עמוקה, אלא שבסופו של דבר, המהלך הזה יחייב את הנשים החרדיות, ששם יש לנו הצלחה מאוד כבירה, מבחינת שיעורי תעסוקה, ושיעורי תעסוקה שם מאוד גבוהים, ואתה תפגע גם בזה, זאת אומרת, אין לו יצוא לעבוד גם כן. מה התשובה לשאלה הזאת?
אז הייתי עונה שתי תשובות. קודם כל, כשחושבים על זה, על פניו זה נשמע טענה מופרכת. למה? הרי אנחנו מדברים על סיטואציה שבה הגבר לא יוצא לעבוד, או כפי שהטוענים טוענים, הוא לא יצא לעבוד, כלומר הוא מקבל קצבה מלגת כולל, שנניח עד 2,000 שקלים, בסדר גודל, 2,000 שקלים לחודש. אז מה הטענה? שגם האישה לא תצא לעבוד. אז מאיפה המשפחה שיש לה כמה ילדים לגדל, ויש לה משכנתה לשלם, מאיפה היא תביא את הכנסותיה? כלומר, אני אומר, על פניו הטיעון הזה הוא נשמע לי מופרך או בלתי אפשרי מבחינת יכולת הקיום. זה דבר אחד. זה דבר שני, אנחנו יודעים שב-2014 לשנה אחת עשו את השינוי הזה של התניית הסבסוד בעבודת הגבר, אמנם אז היה 10 שעות, כלומר ממש משהו מוגבל, וראינו באותה שנה עלייה בשיעורי התעסוקה של גברים חרדים. כלומר, בסופו של דבר נראה לי שבהחלט הצעד הזה תהיה לו השפעה, זה צעד משמעותי, והטענות האלה שנשמעות הן יותר איום, אבל בעצם זה איום באקדח ריק.
דוקטור מלאך, אתה יודע, כל השיח סביב החרדים לוקה מאוד בהכללות, וראינו התקפות קשות כמעט מכל צדדי המפה הפוליטית החרדית נגד אביגדור ליברמן, כולל ביטויים מאוד מאוד קשים. אבל בדריל דאון, מההיכרות שלך עם המגזר, זו באמת התנגדות גורפת, או שיש מי שאומר, תקשיבו, המצב הזה לאורך זמן הוא לא יכול להימשך?
יש קולות כאלה, אני אומר בסך הכל באמת כן ההתנגדות למהלך הזה הייתה רחבה. יש פה איזה מין סיטואציה או היה איזשהו מצב חוקי או תקנות שסייעו חלק גדול מהאוכלוסייה ומורידים אותם, אז זה מעורר התנגדות גדולה, אבל כשאנחנו מחלקים את החברה החרדית ככה על הציר שבין שמרנים לבין מודרניים, אז בהחלט בקרב חרדים מודרניים יש יותר חשיבה על הנושא של השכלה גבוהה, של התפרנסות בכבוד. אפרופו השאלה של האם כדאי לצאת לעבוד, אז כמובן שככל שגיל היציאה לעבודה יהיה צעיר יותר, אז גם היכולת ללכת ללימודים אקדמיים משמעותיים תגדל, היינו גם השכר והפרנסה יהיו משמעותיים יותר. אז הקולות האלה, נאמר שנכליל אותם כמודרניים או כמעמד הביניים החרדי, שם יש יותר קולות שבאים ואומרים, צריכים לצאת לעבוד בצורה משמעותית, וזה כולל השכלה גבוהה.
עכשיו, בלי הפסקה מתודולוגית מהתשובה שלך, ונניח שבאמת הם ייצאו לעבוד, אנחנו יודעים, דוקטור מלאך, ששם בעצם מתחילה הבעיה השנייה, שהיא השכר הנמוך. הרי שם הפדיון נמוך, כי אין לימודי ליבה, בין מה שנקרא מיומנויות או כישורים, ואנחנו יודעים ששוק העבודה מפצה בהתאם לתפוקה השולית שלך, וברגע שהתפוקה השולית שלך נמוכה מאוד, כי לא רכשת, זאת אומרת, אתה נטול הון אנושי מה שנקרא, השכר בהתאם, ואז אנחנו בעצם אולי נתרום, לפחות בטווח הקצר, להתפתחות או לפיתוח התופעה הנוראית הזאת שנקראת עוני בקרב עובדים.
נכון. אז הייתי מבחין בתשובה שלי בין הטווח הקצר באמת לטווח הארוך. בטווח הקצר, וזה חלק, זה מה שאני מנסה ככה להראות, שיש פה חלק ממהלך כולל שנועד לעודד צעירים חרדים לצאת לעבוד, יש מרכיב נוסף במהלך, והוא גם הנושא של הכשרה מקצועית, ואפילו איזשהם הלוואות מותנות או מענקים אפילו למי שעובר הכשרה מקצועית משמעותית, שזה חלק מהתוכנית הכלכלית שנראה אותה גם בחוק התקציב. אז המהלך הזה בעצם נועד להקל על התקופה הראשונית, כלומר גבר חרדי שיוצא לעבוד, אם הוא יוצא מיד לעבוד, הוא יקבל משכורת נמוכה בהתאם להכשרה הלא קיימת שלו. מצד שני, אם הוא הולך להכשרה מקצועית, אז הוא לא מרוויח כלום, לפעמים עולה לו גם כסף כדי ללמוד את הדבר הזה, ולכן אותה הלוואה מותנית או מלגה או תמיכה מדינתית יכולה לעזור לטווח הקצר, ואז באמת השכר יהיה גבוה יותר, אבל בטווח הארוך בהחלט אין ספק שצריך גם לעסוק במערכת החינוך ולהביא תמריצים לכך שהיא תכלול הרבה יותר לימודי יסוד, לימודים משמעותיים שמכינים בעיקר את הגברים, את הבנים, כי זה שם הבעיה, מכינים אותם לשוק העבודה.
דוקטור גלעד מלאך, ראש תוכנית חרדים במכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה דוקטור, השכלנו.
תודה.
תודה לכם.
אדריאן אומר דוקטור מלאך, ואולי קצת מקטין, זאת הייתה שאלה שלך, הוא אומר אין סכנה שבגלל הדבר הזה, לא רק שהגברים החרדים לא יצאו לעבוד, אלא גם הנשים החרדיות שיצאו לעבוד, וזה היה מהלך מאוד מאוד משמעותי.
כן, כן, לגמרי.
הן יחזרו הביתה. הוא אומר, זה לא סביר שזה יקרה.
תראה, אני חושב שהוא באמת נגע בנקודה ברגע שאנחנו מפרידים את הטווח הקצר לטווח הארוך. זאת אומרת, וזה אנחנו מדברים בכלכלה כל הזמן הזה, גם בפודקאסט הראשון דיברנו על חזרתו של הטווח הארוך. ובאמת, הרצון לחשוב על איזושהי אסטרטגיה מקרו-כלכלית ארוכת טווח, כלכלית חברתית כמובן. אין ספק שבמיידי, יכול להיווצר מצב של אי התאמה. זאת אומרת, יש הצלחה כבירה עם נשים חרדיות. נשים חרדיות, היום, תקשיב לנתון הזה, רואי, שיעור התעסוקה בקרב נשים חרדיות הוא גבוה יותר משיעור התעסוקה בקרב נשים ב-OECD. זאת אומרת, הם לא רק כן, ממש ככה, זה נשמע, אני עד שלא ראיתי את הנתונים, לא הבנתי את האירוע. אבל היום נשים חרדיות, לא רק שעקפו את כל התחזיות, ועקפו את כל היעדים הממשלתיים, שם יש הצלחה מאוד מאוד גדולה. בגברים החרדים, הכישלון הוא מטלטל, ובחמש שנים האחרונות, אגב, אנחנו חייבים גם להסתכל על המספרים. המהלכים של גפני בליצמן גרמו לכך, ואני מתכוון ללחץ שהם אפילו על מנת להזניק את קצבאות האברכים, גרמו לכך ששיעור התעסוקה ושיעור ההשתתפות בקרב גברים חרדים נותר על כנו וטיפה ירן. כי אין מה לעשות, רואי, אנחנו כבר יודעים, ראינו גם בחלט, תמריצים כלכליים עובדים, בעובדים שעות נוספות.
אז אנחנו פודקאסט כלכלי, ואם בקלישאות עסקינן, אז לכל מטבע שני צדדים, ואנחנו רוצים לדבר על הצד החרדי של האימות הזה מול משרד האוצר והעומד בראשו. אומרים שלום לעורך הדין אברהם יוסטמן, שלום אדוני.
שלום וברכה.
סמנכ"ל קרן קמח, קידום מקצועי חרדי, לפני שנדבר על ליברמן וסובסידיות ותוכניות, ספר לנו קצת על קרן קמח.
קרן קמח מאז 2008, היא הוקמה כעמותה, עוסקת בתעסוקת חרדים, מפעילה מגוון תוכניות ופרויקטים, חלקם פרטיים, חלקם עבור ממשלת ישראל, כמעט בכל ההיבטים של תעסוקת חרדים, ממלגות ללימודים אקדמיים והכשרה מקצועית, דרך הכוון והשמה, ועד תוכניות מנהיגות ומנהלות וכיוצא בזה.
אז אתם ודאי בעד התוכנית של שר האוצר, שהרי הוא מנסה להכניס כמה שיותר צעירים חרדים לשוק העבודה.
אז אנחנו לא יודעים האם באמת התוכנית שלו רוצה לעשות רק את זה, למרות שהמטרה שאתה תיארת נשמעת לי ממש טוב, אבל השאלה האם באמת המטרה מקדשת את כל האמצעים, והשאלה היותר קשה זה האם זו הדרך באמת, האם זה יתרום להגשמת המטרה.
אז מה הדרך? זאת אומרת, מה... איך אנחנו מצליחים באמת לשלב אוכלוסייה שעוד 40 שנה יש שליש מאוכלוסיית ישראל, ואני בטוח, אתה עורך דין במקצוע, אתה מבין מתמטיקה לא פחות טוב ממני, ואתה יודע שזה לא בר קיימה, אנחנו לא נוכל לספק שירותים לאזרחי מדינת ישראל אם שליש לא יעבון.
כן, אז אני מכיר לא רע את המספרים וגם את הנתונים ואת המגמות וכולי. היבטים הנוספים שצריך להתייחס אליהם בתעסוקת חרדים הם היבטים חשובים לא פחות מאשר המבט הכלכלי הטהור. ואני אציין למשל דוגמה אחת ואני אפרט יותר אם תרצו, אבל למשל עניין כריכת השירות הצבאי בתעסוקה, בעצם סוג של תאונה היסטורית שהייתה פה הרבה מאוד שנים ביחס לחברה החרדית. אם אתה לא משרת בצבא, ויכול להיות שההתנגדות שלך לשרת בצבא נובעת מטעמים שלישיים או אחרים, אתה לא תוכל לצאת לעבוד. בכלל, באופן כללי, כשאנחנו מתעסקים בכלכלה שיש לה היבטים שהם היבטים חברתיים והם לא היבטים כלכליים נטו, אז לפעמים המתמטיקה לא בדיוק הכלי היחיד שאנחנו יכולים להשתמש בו. זאת אומרת, מעבר לכך שמתמטיקה בדרך כלל היא נכונה, אתה חייב לקחת בחשבון היבטים אחרים והתנהגויות אחרות של אותה חברה שאתה מנסה לתקן לה את הנתונים באמצעות מתמטיקה.
האינטרס הכלכלי.
טוב, זה הצד החרדי, ואומר לנו עורך הדין יוסטמן, חבר'ה, זה לא כלכלה. אתם אולי מתעסקים עם כלכלה, ואתם מתעסקים עם מתמטיקה, וזה יפה מאוד, אבל פה יש דברים גדולים יותר, ואני, אדריאן, אני חושב שיוסטמן צודק. אני חושב שהניסיון לתקן פה איזה כיוון של ספינה גדולה, או נושאת מטוסים, בהחלטה פוליטית אחת, יכול להיות שצריך להבין שצריך לפרוס את זה על גן זמנים יותר ארוך.
תראה, השאלה היא, אתה יודע, קודם כל, אני תמיד אומר שאין אין החלטה כלכלית שאיננה פוליטית. הרי אנחנו עוסקים בכלכלה פוליטית גריידה. זה ממש כלכלה פוליטית, כי אנחנו מדברים באמת על חלוקת המשאבים הלאומיים.
אבל אתה יודע, אם הרגילו פה מגזר שלם,
נכון.
במידה רבה מאז קום המדינה להתנהלות כלכלית, שהיא מהצד שלנו נדמת כמופקרת, וגם כזו שלא, אי אפשר יהיה להמשיך
לא,
איתה.
לא, אי אפשר.
אמרנו את זה, אבל מהצד שלהם, אתה יודע, זה עוד דור, שנולדו לתוך המציאות הכלכלית הזו, זה לא דברים שמשנים בחודשיים.
זה לא דברים שמשנים בחודשיים, אבל אני בכל זאת חושב שצריכים להתחיל לשנות אותם, ובסופו של דבר צריכים להבין שיש קונסטלציות פוליטיות, כי אתה חייב לנצל קונסטלציות פוליטיות כדי לעשות את השינויים האלו. הרי אמרתי גם, ואני חוזר על זה, זה לא היה קורה אם ליצמן, דרעי וגפני היו היום בממשלה. זאת אומרת, נקודה סימן קריאה. זה לא היה קורה. עכשיו יש הזדמנות, וצריכים להתחיל, אני מסכים איתך, אבל צריכים להתחיל לפחות להזיז את הנושא מטוסים האלו? זאת אומרת, אפשר להתחיל להזיז את הספינה? כי אחרת, מה נעשה, רואי? מתי נתחיל באמת להזיז את הספינה הזאת? הרי המספרים מדברים בעד עצמם, זה לא מודל שהוא בר קיימה. מערכת התמריצים הנוכחית היום היא כזאת שממשיכה להביא את הצעיר החרדי להחליט ללכת לכולל ולא ללכת לעבודה, במשהו צריכים להתחיל.
התוכנית הזו, שנגיד, היא גם אגרסיבית והיא גם מהירה מאוד, יש בה דבר אחד שלפחות בעיניי הוא מאוד מאוד חיובי. תראה, בשני העשורים האחרונים, אולי גם יותר, דיברו כל הזמן על סוגיית הגיוס. לא בטוח שצהל צריך את החיילים החרדים, לא בטוח שצהל יודע מה לעשות עם הצעירים החרדים, והעובדה שמפסיקים לדבר על כל מיני מתווה גיוס, ועל זה שמשטרה צבאית תבוא ותלכוד עריקים באמצע מהשערים, סליחה, ומתחיל מתחילים לדבר על שוק עבודה ועל כלכלה, בזה יש דבר מאוד חיובי.
תראה, אני חושב, כשאתה מסתכל למשל, אני גם מסקר את הבריאות כידוע לך, כשאתה מסתכל על החוסר העצום שיש במקצועות בריאות, אתה מבין שאולי כן היה מקום לחשוב על איזשהו שירות בריאות, סוג של שירות לאומי, שירות אזרחי. אנחנו מדברים היום על הצורך.
אתה אומר, לא צריך 3 שנים בצנחנים, אפשר 3 שנים בבית לוינשטיין.
אתה יודע מה? בוא נתחיל בשנה וחצי, הנה סגרתי איתך 1.5 שנה. הרי
כבר נתת הנחת צלם.
ממש. הרי לבתי חולים הם כן נכנסים, אין להם בעיה להיות בבתי חולים.
אתה אומר, מדה, סיעוד, כיבוי והצלה.
רואי, הם יכולים גם כן, ברגע שרופא צריך לכתוב את הדוח, אתה יודע שהוא שורף רבע מהזמן שלו על כתיבת הדוחות האלו,
בירוקרטיה.
במקום לטפל בך בבי ובילדים שלנו, אז שיעשו את זה. זאת אומרת, אני לא ביטרתי, אני כן בלית ברירה כן מבטל על השירות הצבאי, אבל לא על שירות אזרחי. ובכל זאת, אני באמת חושב שצריכים להתחיל ממשהו, ובאמת העניין הזה, שהעניין של הגיוס לא יעכב את כניסתם לשוק העבודה, הוא גם עניין שחייבים לטפל, וכפי שהבנו גם מיוסמן וגם מדוקטור מלאך, העניין של לימודי ליבה, העניין של חינוך. הרי אנחנו לא רוצים חרדים עניים, אני לא רוצה גם כן, כי אזרח מדינת ישראל, אין שום היגיון לבוא ולהפוך אותם לעובדים עניים, במקום להיות אזרחים עניים, להפוך ל... עכשיו, בניגוד לדוקטור מנח, אני כן חושב, ולמה שיוסטמן אמר, אני כן חושב שלא כולם צריכים להיות פרופסורים לפיזיקה גרעינית. תשמע, אני מסתכל על הדוחות...
אתה אומר, גם התעשייה צריכה עובדים.
לגמרי, עכשיו, אתה מסתכל על הדוחות של הלמ"ס, על השכר הממוצע במשק, השכר הממוצע בתעשייה היא 17,000 שקל. זה לא מעט כסף, רואי.
אין עובדים, מאז שזבולון המר בסוף שנות ה-70 ביטל את בתי הספר המקצועיים, אין יותר קרסמים במדינת ישראל.
ממש, זה אחד מהדוגמאות, זאת אומרת, יש אין ספור מקצועות שאנחנו כל כך זקוקים להם, ואפשר לעשות הכשרות מקצועיות מאוד ייעודיות.
אנחנו נצטרך פעם לדבר גם על הכשרות מקצועיות, ועל איך גם את שנת הקורונה הזאת בזבזו, למרות שזה תוקצב, נדמה לי, ברבע מיליארד שקל, ולא עשו עם זה כלום.
הוציאו שקל וחצי, על בורקסים בינתיים.
אני רוצה לספר למאזינים, שאם אתם רוצים לקרוא עוד ולדעת עוד ממה שאדריאן פילוט כותב, אתם יכולים לעקוב אחריו בטוויטר ולמצוא אותו כמובן בעיתון כלכליסט המודפס בכל בוקר ובאתר כלכליסט, ואתם מכירים ואתם יודעים שתמצאו שם עוד הרבה הרבה דברים יפים. אנחנו מתקרבים לסיום, אדריאן. נגיד תודה למכון הישראלי לדמוקרטיה. נזכיר לכם המאזינים, אם אתם רוצים לשמוע מאיתנו יותר, אתם יכולים למצוא אותנו גם באתר רדיו תל אביב, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, אנחנו נמצאים בכל המקומות האלו. אנחנו האינטרס הכלכלי. אני רועי כץ, תודה אדריאן פילוט.
תודה רועי.
ואנחנו נתראה בפרק הבא.
האינטרס הכלכלי, הפודקאסט הכלכלי של המכון הישראלי לדמוקרטיה, עם רועי כץ ואדריאן פילוט.